הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. שלום משה.
שלום טריה.
מה שלומך?
בסדר. מה שלומך?
בסדר?
כן, איזה מנומסים אנחנו.
מאוד, כן. טוב, אז נתחיל.
אז כן, בוא נציג את עצמנו רגע.
אוקיי, אז אני טליה לוי.
לא, אני אציג אותך, אתה תציגי אותי.
אוקיי, בסדר. אז אתה משה רוזנטל.
משה סלש משה.
כן.
אם אנחנו מרגישים חברותיים.
כן.
את רוצה להמשיך? אני זה...
אני אציג אותך דרך...
אנחנו הכי גרועים בזה.
אנחנו גרועים בזה, אנחנו כל זה זה אאוט. אני אתחיל, אתה יודע מה, בוא נעשה ככה, בוא נתחיל עם מה שאני רוצה לספר, ואחרי זה נראה אם צריך להוסיף איזה הקדמה, טוב?
סבבה.
אז לפני כמה חודשים, דרך אגב, אני כתבתי לעצמי נקודות, אבל אני פשוט לא יודעת לכתוב נקודות, אני כותבת את כל הטקסט, זה נורא, אבל אני לא רוצה להקריא, אז אני אעשה להגיד את זה בכל זאת. לפני כמה חודשים אני צפיתי בסרט קריוקי. וכשצפיתי בסרט הזה, סרט ישראלי קריוקי שיצא, היה בקולנוע, והוא ממשיך להיות מוקרן ועדיין בכל מיני בתי קולנוע ובכל מיני הזדמנויות, וגם יהיה עוד מעט בטלוויזיה.
ב-VOD, כן.
טוב, זה נראה לי נועד לאנשים שראו את הסרט.
כן.
אבל גם אני בחיים לא הייתי שומעת פודקאסט, אני גם לא קוראת ביקורת על סרט לפני שראיתי אותו, רק אחרי.
לא, מה, אנחנו צריכים לתת תקציר? מאיר וטובה, ססון גבאי וריטה שוקרון, מגלמים זוג בני 60 פלוס בפרברים של חולון, שיום אחד עובר לדירת הפנטאוז בבניין שלהם, גבר רווק שחי 20 שנה במיימי, סוג של פלייבוי, עובר לדירת הפנטאוז ועושה שם ערבי קריוקי, ומאיר וטובה מפתחים אליו איזושהי פסינציה, איזושהי אובססיה, והוא מציד בהם איזה משהו שכנראה היה מודחק שנים, והדבר הזה משפיע על תפיסת העולם שלהם ועל הקשר שלהם. אז זה היה תקציר של קריוקי, שיצא לקולנוע לפני, כן,
אוקיי.
לפני זמן מה, ועוד רגע יהיה בביוטי, אז מי שלא ראה יכול לראות אותו שם.
מי? מה זה, מה אתה עושה? מה, עשינו רעש?
מה זה? לא, ממש לא. אני לא ראיתי אותך, רציתי לשאול על האי הזה, פוקסוס.
פקסוס.
כן. טוב, בלבלה אותי. אז מה, זה מסיבת יום הולדת כאן.
אתה רוצה להישאר? צריך ללכת?
אני יכול בעצם להישאר, למה לא?
ואתה זוכר מה יש לך לי?
מה? לא, מה פתאום? האורחים שלך יברחו.
אבל זה כל היופי בקריוקי. לא צריך באמת לדעת לשיר, זה לא תחרות זמר. לשיר בשביל להוציא. כל הרצינות, אבל היא נמצאת לך סתירה בחיי. קח לך משהו לשתות.
אז קרה לי עם הסרט הזה דבר שקורה לי פעם בהרבה זמן, פעם בהרבה סרטים, שהסרט, לא סתם אהבתי אותו, הסרט הסעיר אותי. הוא כאילו קטן, הוא מחופש לקטן, אבל הוא בעצם גדול. הוא סרט מאוד, כאילו הוא מאוד שאפתני ומאוד, הוא יומרני בעיניי, בקטע טוב. הוא אפילו יותר מסרט כזה שעתיר תקציב, בגלל שהוא באמצעים נורא, באמצעים דלים, הוא מציג כזה כישרון ענק של בימוי ושל כתיבה, ושל יש בו כל כך הרבה שכבות של חיים ושל קולנוע וריקוד ומוזיקה, ואחרי שראיתי אותו, אז למחרת ראיתי אותו עוד פעם, ואחרי כמה ימים ראיתי אותו עוד פעם, ואני ניסיתי לחשוב גם, חוץ מזה שהוא באמת סרט טוב, למה הוא כל כך דיבר אליי, כי תמיד יש איזה משהו ש... מעבר לזה שאנחנו אוהבים משהו, זה משהו שתופס אותנו, שמדבר אלינו, זה כמו שנגיד שאנחנו מתחילים לבכות, אז זה בדרך כלל בגלל איזו מילה מסוימת שבאמת גרמה לבכי לפרוץ. ועכשיו אני אספר זיכרון ילדות שלי, זיכרון ישן.
כן, אני כאילו חייב להגיד תודה, תודה רבה שאת אומרת, זה מאוד מרגש ואי אפשר לשמוע את הלחוכית.
אז בשמחה, ועכשיו אני אחזור לזיכרון הילדות שלי. זיכרון מאוד רחוק. כשהייתי ילדה, גרנו בחולון, בתקופת בית הספר היסודי שלי, וזה היה בתקופה של בחולון לפני השכונות החדשות, לפני חטא 300, ואני חושבת שזה עוד לא היה, וזה היה באמת יותר כאילו מרכז העיר כזה, נכון?
כן.
האזור הזה. ואני זוכרת עצמי שאני חוזרת הביתה מהבית ספר בסוף יום לימודים, ואנחנו הולכות כזה כמה ילדות שגרות באותו רחוב, ואלה שהיו להם אחים קטנים, אז הם לפעמים היו אחראיות לאסוף גם את האחים הקטנים. ואני זוכרת ילדה אחת שקראו לה לבנת, קוראים לה עדיין לבנת, והיא הייתה לפעמים אוספת את האח הקטן של המושיקו, וככה היינו הולכים הביתה, כל החבורה הזאת עם הילקוטים הגדולים מדי, כל הדרך, זה בטח דרך הרבה יותר קצרה ממה שאני זוכרת, כן? אני לא, כבר לא זוכרת בדיוק מה היה שם, ואני זוכרת שבדרך לבנת ומושיקו פוגשים את אימא שלהם, ואימא שלהם היא הייתה דמות ייחודית שאני זוכרת כמה היא הייתה יוצאת דופן בעיניי בתור ילדה, היא לא הייתה כמו האימהות האחרות, שגם הן לא היו כולם דומות אחת לשנייה, אבל היא באמת קטגוריה משל עצמה. ואפילו אם נסתכל על הקטגוריות של שנות ה-80 בחולון, שחלק מהן כבר אי אפשר להגיד את המילים האלה, אבל זה, היא הייתה כאילו חיה בסרט, אין לי מילה אחרת. היא הסתובבה במרכז המסחרי בחולון, כאילו היא הולכת במיימי. והיה בה איזה, אני לא יודעת מה זה, זה או הטיפוח המושלם, או סיגריה, הדקה, היה בה איזה חולמנות כזאת, ואיזה זקיפות קומה, קוסמטיקאית במרכז המסחרי בחולון. וכשראיתי את הסרט, קלטתי, אולי ברוח התקופה נפל לי האסימון, זאת, שמשה רוזנטל זה מושיקו, כן. הילד שהלך עם הילקוט הגדול, ואתי רוזנטל זאת טובה בסרט. ואני לא יכולה להגיד לך כמה זה פתאום ריגש אותי ותפס אותי, כי גם התחושה הזאת שאני מכירה את האנשים, וגם הרבה זמן לא ראיתי כזה שיר אהבה יפה לאימא. להורים בכלל, אבל לאימא, הדמות של אימא פתאום נפרסת שם בסרט הזה, שאני מרגישה שהיא, זה לא בא אצלי ממקום של זה כמו ההורים שלי, זה לא, ההורים שלי אחרים, אבל אני מכירה, אני פתאום מבינה את האימא הזאת ועוד נשים, כן. עוד אנשים בזכות הסרט הזה.
כן, אני, שוב, זה נורא מרגש לשמוע, אני גם, את יודעת, יש משהו בתהליך יצירה שמצד אחד את אומרת, אוקיי, אני לוקחת דברים מהחיים, אבל הנעלמים במשוואה הזאת זה שאת לא יודעת אם הדברים שאת לוקחת מהם השראה הם מיוחדים, הם מעוררי הזדהות, את לא באמת יודעת. את יודעת שכאילו מין זה מעניין אותך, זה נוגע בך, ואני חושב בתהליך של הסרט, תמיד ידעתי או תמיד הרגשתי לצורך העניין שיש לי אימא מיוחדת, וכשאת מתארת את הדבר הזה של כאילו לראות פתאום את האישה הזאת, נציין את שמה אתי רוזנטל, מגיעה וכאילו חיה בסרט, אז בשבילי בתור ילד, לצורך העניין, הרגעים האלה היו רגעים קצת מביכים, או קצת לא נעימים, או תמיד לא רציתי את התשומת לב הזאת של כאילו מין להיות הבן של הדיבה, או להיות הבן של האמא הכוסית. כאילו, אני ממש זוכר שאנחנו הולכים, והירקן צועק, ילד, אמא שלך כוסית, וכאילו, את יודעת, ילד בן 6 לא רוצה לשמוע את זה. כאילו, את יודעת, היה בי הרבה מאוד קונפליקטים, עם הדברים האלה. ככל שהזמן עבר, אז למדתי להעריך גם ספציפית את האישה הזאת, וגם אני חושב שבתהליך של בניית דמות שלוקחת השראה ממנה, אז גם כאילו ברמה הפילוסופית הבנתי שהרבה מאוד דברים שקצת אני יכול להגיד קצת חששתי מהם, או את יודעת, תפיסת החיים של כאילו בן אדם שחי בסרט, או כאילו בן אדם שרווי בתוך הרומנטיקה של עצמו, היא תמיד נראתה לי קצת טרגית, קצת מסוכנת, קצת משהו שכשהרגשתי שאני חי ככה, זה לא כל כך בריא. ואני חושב שחלק מהתהליך של העבודה על, על קריוקי ובניית הדמות הזאת, זה אפשר לי בעצם לשאול שאלות לגבי הדיאלוג הזה בין כאילו איך אנחנו מסתכלים על החיים, והאם אנחנו בוחרים לחיות בפנטזיה של עצמנו, אם אנחנו בוחרים לחיות בסרט של עצמנו, ואיזה מין סרט זה, ומה זה אומר עלינו, והאם זה בריא או לא בריא. אני חושב שאחד מהדברים שלמדתי זה שיש מין קסם נורא נורא גדול בדבר הזה, בלחיות בסרט, בלשאוף לחלום כל הזמן. ויש בזה משהו, אני חושב שכשאתה בעיקר בגילאים מתקדמים יותר, העובדה שהמציאות לא נוחתת עליך לחלוטין ומצמידה אותך לקרקע, זה ברכה. יש לזה גם צדדים קשים, ואני חושב שהסרט גם בוחן אותם, אבל בסופו של דבר זה דבר מאוד יפה.
יש גם משהו בזה שבאמת, אם עכשיו שאמרת, שאתה אומר, התביישתי להביא חברים, אז האחיות שלך לא התביישו להביא חברים. אני זוכרת את הבית שלך, אני זוכרת אותו, זה מוזר, אני עכשיו נזכרת, אבל ברמה שאני יכולה לסרטט לך אותו.
תשמעי, גם כל העניין, החיבור בינינו, העובדה שיש לנו היסטוריה של לפני 30 שנה, כשגיליתי את זה, זה היה ממש, זה היה מאוד מרגש, כי אמרתי, טוב, יכול להיות שכאילו מין, שאנחנו חייבים א' כל להיפגש, ושיש איזה משהו שמחבר בינינו, כי וזה יהיה מין סגווי לרגע אלייך, שאני מאוד, זאת אומרת, כשראיתי את אפס ביחסי אנוש, היה לי איזשהו נפילת הסימון קטנה של, יש פה איזה מין טון, שאני חושב שהוא כאילו כל כך חכם וכל כך נכון, שהייתי נורא רוצה כאילו להשאיל אותו. וכשאני חושב מה זה היה בדיוק, אני יכול להגיד לך כאילו, זה ממש בתחילת הסרט, יש את הסצנה של העלייה לאוטובוס, והעובדה שיש שם, אם אני זוכר נכון, מין מקצב טופים כזה, וייב, כאילו יציאה למלחמה על העלייה לאוטובוס. וכאילו הרצינות שבה הסצנה הזאת עשויה, וכאילו להכניס את עצמך לתודעה של אותו רגע, כמובן שאני זוכר את החוויית עליית האוטובוס הזאת היטב, ולעשות משהו בצורה כל כך רצינית, עם מוזיקה ממש של יציאה למלחמה, ולהשאיר שם את המין, את האירוניה הזאת, ואת ה... זה פשוט כאילו, היה בדיוק הרגעים האלה שכאילו, ושוב, זה הדקה הראשונה של הסרט, זה פשוט כאילו, פאק, התיישב על להיות גם סרט מצחיק, גם רלוונטי, וגם סופר חכם. ואני חושב שזאת הייתה השאיפה שלי, כאילו, מאוד עם קריוקי, כאילו, להצליח לייצר טון שיהיה בו איזשהו, כאילו, איזושהי רצינות תאומית לגבי מה שהדמויות חוות באותו רגע, ושהסרט מתייחס אליהם ככה, ובגלל האבסורדיות של הסיטואציה, אז יש גם איזו תחושת אירוניה מסוימת, וביחד, כאילו, את מצליחה לשלב איזשהו, נקרא לזה, כמה פלחים באוכלוסייה שיכולים בעצם להרגיש דברים שונים לגמרי על אותו סצנה.
אני גם, יש משהו גם באמת בקריוקי שאני ראיתי, ואני כל כך מכירה את הדינמיקה הזאת של האנשים, שוב, למרות שזה באמת של השכונות היותר חדשות, אבל אני מכירה את האנשים שעברו לשכונות האלה. הדינמיקה הזאת במעלית שאומרים עולה, יורד, וכל פעם זה, כל פעם יש לזה משמעות אחרת לגמרי לעולה והיורד. כל פעם זה בעצם, זה סאבטקסט מטורף. אני כן איתך, אני לא איתך, אני עולה באמת לאיזה מקום שאתה לא יכול להגיע אליו, ולא יודעת, זה היה לי איזה מין, זה מוזר להגיד, אבל זה כמו, זה קורה לי לפעמים עם סרטים, או עם ספרים, או זה מין התאהבות כזאת, שבהתאהבות, אתה, כמו שאתה מתאהב בבן אדם, אז אתה גם סולח על הפגמים.
כן.
ואחרי שראיתי את הסרט, אחרי הפעמיים הראשונות שראיתי, אז התקשרתי אליך. לא סתם התקשרתי קודם, כתבתי קודם, זה חשוב להגיד, זה כל כך מעצבן שמתקשרים פתאום.
אחת שיחות טלפון הכי מדהימות שקיבלתי בחיים.
ודיברנו איזה שעתיים בטלפון, חשבתי שזה היה צריך להיות הפודקאסט, השיחה הזאת, כי שאלתי כל כך הרבה שאלות, והרבה מהשאלות הן נורא טכניות כאלה, כי
כן, שאלת איפה איציק בדיוק גר, או כל מיני קילומים, אוקיי.
לא, שאלתי איפה הוא היה קודם, או למשל, יש את הבוטיק ונציה, שהיא עובדת בו, שאני כל כך אהבתי שקוראים לה בוטיק ונציה, ואמרתי, למה אין סצנות בוונציה? גם נורא אהבתי את בלה, שהיא תת רמה, שעובדת אצלה.
כן, האמת שהיה סצנה בבוטיק ונציה, והיא ירדה לפני הצילומים, גם מבחינה... צרכים הפקתיים, אבל גם אני חושב שהיה משהו שהתחיל להרגיש יותר טייט ברעיון הזה של כאילו, אנחנו כאילו מאוד נצמדים לשכונה ומאוד מייצרים איזושהי קוהרנטיות של כאילו זמן ומקום, ויציאה לבוטיק אולי היה קצת...
למרות שזה בקניון שהם תמיד יוצאים לשם, נכון?
כן.
שזה אגב אחת הסצנות היפות.
מרכז המסחרי.
הסיקוונס הזה שהם יוצאים... שהם יוצאים בפעם הראשונה, והמצלמה, והמוזיקה, כן. והמצלמה עושה טילט-אפ כזה לנברשת, ואז כן. יש את הדיזולב הזה למצרית, כן. ואז היא מדברת, היא אומרת אינגליש, וזה כאילו הניצחון של כן. הכל. זה בעצם...
כן, נסנה אהובה עליי.
כן, זה חושבים שאנחנו יותר ממה שאנחנו, וזה הופך אותנו ליותר ממה כן. שאנחנו. כן. עשינו. אז בעצם, יש, מתישהו באמצע הסרט, יש קטע שהיא מחליטה להביא את, להפגיש בין איציק לבין... לבין בלה, העובדת שלה בבוטיק. וזה ברור שזה איזה מין תירוץ ואיזה רצון להיות מין מישהי כזאת שמשדכת אנשים, אבל בעצם זה פשוט הרווקה היחידה שהיא מכירה, ומישהו שהיא נורא רוצה להיות בקשר איתו, היא לא באמת חושבת שהם יתאימו, והיא באה אליהם הביתה, ונורא אהבתי איך שהיא נוזפת בה, שהיא, שבלה כזה, שהיא נורא חמודה, יורדת על עצמה, איך היא נראית, וזה, והיא כועסת את אישה יפה, ושהיא ככה נוזפת בה, שמעניין אותה המטבוחה ולא ולא הבחור שאמור להגיע. ובסצנה הזאת גם באות הבנות שלהם, ופתאום אנחנו מסתכלים על, על הזוג הזה דרך העיניים של הבנות שלהם, והמבט של הבנות, הוא עושה לנו איזו הקלה לצופים,
כן.
כי הן נורא צוחקות עליהם, על, ה, על זה שהם כל כך מתרגשים מהשכן החדש, וזה שהאבא פתאום צבע את השיער ואת הגבות, כל ההתגנדרות הזאת, והן נקראות מצחוק, ויש בזה איזו הקלה, כי גם... כי אנחנו מרגישים נורא את המבט של הבנות על, על ההורים ומזדהים איתו, ומצד שני, בגלל שזה מגיע כבר באמצע הסרט, אנחנו כבר כל כך אוהבים את ההורים, שהצחוק הזה גם מעצבן קצת.
כן. הפער הדורי תמיד נורא עניין אותי בהקשר הזה, המחשבה ש, שמאיר וטובה והדור שלהם, בלי להכליל יותר מדי, הם לא מרדו, הם לא התגרו, לא יודע. את התפיסות המגדריות והמיניות, כאילו, הכל זה היה כזה מין ערכים של באמת לבסס חיים של נוחות, ויש משהו, אני חושב...
נכון, שהוא שואל אותם, אתם מונוגמים, והם לא מבינים, לא מבינים מה, כאילו... מה זה השאלה הזאת.
וזה באמת הדבר הכי כאילו, נראה לי ברור בפער הדורי הזה, ביניהם לבין הבנות שלהם, שהבנות שלהם הם כן, כאילו, תדעת, הם בסופו של דבר הדור שלנו שגדל על ערכים של כאילו מימוש עצמי, ו, ומי אני, ומה איך אני, מה הפרונאון שלי, או whatever, כאילו. ופתאום הרעיון הזה שהדור הזה עכשיו של הדור ההורים שלנו, הבומרים שבארץ לא היה להם אפילו את ה-60s, אז הם כאילו פתאום נעצרים רגע לפני הפנסיה, ומסתכלים אחורה ורואים את הדור של הילדים שלהם, ואומרים, רגע, אם הם שואלים את השאלות זהות האלה, ואם הם מנסים לממש את עצמם על סוף, והם מורדים בהגדרות חברתיות, למה, כאילו מי אני בעצם, והאם אני יכול לשאול את עצמי את השאלות האלה? האם זה לא מאוחר לשאול את השאלות האלה, את יודעת?
כן.
זהו. תראי לי.
נו, את מעלה או מה?
אם את מוכנה להירגע, מה קורה? מה זה כל הסטרס הזה?
לא מבינה, מה כבר ביקשתי? מה זה היחס המזלזל הזה?
איזה יחס מזלזל? זה סתם טיפה מצחיק, זה הכל.
הוא כאילו גיי?
גיי? איזה גיי? מה גיי? מה את רוצה ממני? הלוואי שהיה לך חתן כזה.
טוב, מה נכתוב בפוסט?
פלצניות נהייתם לי. מה הבעיה לפרגן לנו? תפרגנו לאבא שלכם. יש לכם מושג כמה זה עשה לו טוב? איזה כבוד הוא נתן לו? ואתם יודעות שאין לו חברים.
אני כותבת ערב נעים עם חברים חדשים.
תשימי גם ציור.
שלום.
שלום. מה, אתם הגזמתם לגמרי? מה זה?
אז אהבתי את זה שזה מגיע בשלב הזה, שאני כבר נורא קשורה להורים, ואני גם יחד עם האימא מעצבנות אותי, הילדות שהן כן. צוחקות עליהן ככה. ואז חשבתי על זה גם, אז כן, זה ישר חשבתי על המשפחה שלך, שזה בעצם גם שתי בנות ובן, ופה עשית משפחה עם שתי בנות.
כן, שלפתי את עצמי חוצה.
ואז חשבתי לעצמי ששלפת את עצמך חוצה בעצם לדמות של השכן.
אני חושב ששלפתי את עצמי החוצה, כי אני חושב שבהרבה מובנים אני, את מדברת על השכן כאילו איציק, כאילו ליאור.
על איציק, כן, אני מדברת עליו גם שתיארת אותו, אז אמרת לי שהוא, דיברנו על כמה הוא מין שרמר כזה, וגם על הקושי להיות שרמר כזה, ואני אפילו שאנחנו לא מכירים טוב, גם בך יש את הדבר הזה, שאני לא יודעת איך אתה באמת. זאת אומרת, אנחנו מדברים ואתה, ויש לך גם איזה מין נימוס כזה, ויש לך איזה, אתה כאילו אבל אני לא יודעת מי אתה באמת, אבל יש בך את ה... יש בך אלמנטים מהדמות הזאת, זה נכון או שאני פה...
אני מניח שכן, וגם את יודעת, אני מניח שאי אפשר להתעלם מזה שכל יצירה, אתה שם חלקים מעצמך בדמויות, בעיקר בדמויות שאתה אוהב, ובקריוק אני באמת מאוד אוהב כמעט את כולם. אבל אני חושב שבעבודה על התסריט, כל הזמן שאלתי את עצמי, כאילו מי אני? ולמה אני כותב את הדבר הזה? ואחד התובנות שהגעתי להם זה שבאמת כאילו אני נמצא איפשהו בין מאיר ואיציק, בין הגבר המיושב שמרגיש קצת קלו בתוך הפרברים, לבין הנרקסיסט שכאילו מין רק מחפש את הריגוש הבא וצריך כל הזמן תשומת לב. ואני חושב שבפער ביניהם זה איזשהו מתח קיומי שכנראה אני חי בו. אז לא שמתי את מושיקו הקטן במשפחה, אבל אני חושב שאני גם מאיר ואני גם איציק.
כן, לא, גם זה, אתה יודע, הדברים האלה הם גם קצת, אני חושבת, זה קצת כמו שמפרשים חלום.
כן.
אתה לא יודע בדיוק, אתה יכול רק אחרי, רק להסתכל מבחוץ, לפעמים אתה לא יכול גם בתוך העשייה עצמה, זה גם דברים שהם נורא מסרסים להתעסק בהם.
כן, זה כאילו רק אחרי שאת מסיימת, ואז כאילו מדברים על זה וזה, אז כאילו מין אומר, אז מתחילה להמציא לעצמך איזשהו נרטיב שפתאום מסביר לך את הכל, שזה נחמד, אבל זה בדיוק כמו טיפול פסיכולוגי, זה כאילו, זה לחבר נרטיבים לדברים שהם מרגישים קצת אמורפיים, ולפעמים הנרטיב הזה עוזר לך להמשיך הלאה. אז אני חושב שבמקרה הזה כן, זה כאילו לגמרי היה פתאום דבר שהייתי צריך להבין שבעצם כאילו הסרט, כמו כל סרט, כמו כל יצירה, היא מתארת איזשהו קונפליקט פנימי שאנחנו חיים איתו.
גם הדמות הזאת של איציק נשארת נורא מסתורית. אתה לא מצליח להבין, אפילו יש לו אפיונים נורא מדויקים, ואני אגיד את הדבר הראשון שאמרתי לך בשיחה, שנורא אהבתי שהוא משאיר מכתב, הפעם ראשון מכתב התנצלות על זה שהוא חנה להם בחנייה, ואנחנו רואים את המכתב הזה, וזה כזה מודפס בפונט כתב יד של וורד,
כן.
והטקסט ממורכז. אני כל כך אהבתי את זה, זה היה בעיניי פאר של דיוק וארט.
טקסט ממורכז, כן.
שהטקסט
ממורכז,
כאילו... מי ממרכז טקסט? ומשתמש בפונט כזה שפעם אני חושבת הוא, כאילו אולי עדיין, לא יודעת מה, סמל של איזה מין בלתי אמצעיות.
כן.
שכזה, לא יודעת, איפה משתמשים בפונט כזה? בחומוס אחלה, נכון? כן. לא זוכרת איזה חומוס, אבל שזה תמיד מנסה באיזה מין מאמץ כזה מוגזם לתת תחושה של... של איזה קרבה, וזה גם מה שאיציק יודע לעשות, הוא ישר יודע ליצור קרבה.
כן, והוא עושה את זה טוב.
הוא עושה את זה מאוד טוב. אבל תמיד משהו לא ברור עד הסוף, גם שרואים נגיד שהוא נכנס לאתר של הסוכנות שלו, ויש את התמונה שלו, שזה גם נורא טוב. לא ברור אם הוא כזה, אם זה משהו רציני, זה סליז קצת, זה מה זה הסוכנות הזאת? מה זה הסוכנות הזאת, משה?
כן, זה קצת סליז.
כן.
אבל, את יודעת, הרבה מאוד דברים בסרט, אני חושב שמין, רציתי כאילו לשחק בטריטוריות של דברים שאנחנו בקלות מזלזלים בהם, או מרימים גבה, אומרים, אוי, זה סליז, או, את יודעת, קוראים לסרט קריוקי. נורא קל להגיד, אוי, זה תרבות נמוכה, זה מזעזע. ואני חושב שהרבה מאוד ממה ששאפתי לעשות, זה לקחת כל מיני סממנים כאלה של תרבות נמוכה, כמו סוכן דוגמניות סליזי ממיאמי, כמו ערבי קריוקי, כמו בוטיק ונציה בחולון, ודרך כאילו הביקורת או הבדיחה המובנת מאליה על חשבונם, פתאום להגיד, לא, הם כאילו, הם מאחורי הדבר הזה, ואת יודעת, וזה לא שעכשיו פתאום כולם הופכים להיות משוררים, כן? או אנשים מאוד פואטיים. לא, הם עדיין מדברים כמו האנשים, כמו שהדמויות האלה אמרו לדבר, הם אומרים דברים מעצבנים, הם אומרים דברים שטחיים, אבל אנחנו מתבוננים בצורה כזאת שמאפשר לנו לראות מעבר לסממנים התרבותיים האלה, ומאפשרת לנו לראות שמאחורי, את יודעת, שירת קריוקי הכי זולה עם סאונד טרשי, יש איזו אותנטיות שפתאום מתפרצת. שמאחורי העיסוק בכסף וכאילו העיסוק השטחי במעמד, בעצם יש תחושה עמוקה של החמצה. ושכל הדברים האלה שאנחנו רגילים לזלזל בהם, בעצם מאחורי מסתתר משהו שאנחנו מאוד מאוד מחוברים אליו, וכולנו יכולים להזדהות איתו. ובמובן הזה, ובהקשר גם של מה שאמרתי מקודם, על כאילו, את יודעת, לקחת את ה... לייצר אירוניה דרך דבר שכאילו אנחנו... שהוא נראה לנו אבסורדי או טיפשי, אבל להיות כל כך invested בפנים, בשביל לאט לאט להתחיל לאבד את האירוניה הזאת. אני חושב שזה היה קצת כאילו התוכנית אם הקולנועית, של כאילו להגיד, אוקיי, בוא נעשה משהו שהוא כביכול על פני השטח, לא יודע, טרש, ונצלול כל כך עמוק פנימה, שלאט לאט האירוניה תרד ופשוט אנחנו נתרגש. נגיד בסצנה שהם יורדים לבית קפה, הרעיון הזה שכאילו מין... תדעת, הם יורדים לבית קפה המפגר מתחת לבית, אבל אנחנו כאילו מציגים את זה בצורה כל כך כאילו אופראית. תדעת, זה סלו מושן, ויש טה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה, מוזיקה, והם לובשים את זה. וזה פתאום מרגיש כמו איזה נשף גדול מהחיים, כשבפועל אנחנו מודעים לזה, שזה שני אנשים שפשוט יורדים לבית קפה מתחת לבית. והמפגש הזה בין כאילו ה-bigger than life approach לדבר הכל כך קטן הזה, הוא כביכול מלווה באירוניה, ואת כאילו יכולה לצחוק, אבל תדעת, המוזיקה שיש שם, אפרופו גל לב שיושב איתנו כאן, המוזיקה שיש שם, היי גל.
היי.
המוזיקה שיש שם, והמבע הקולנועי, הוא כזה שאפילו הציניקנים באיזשהו שלב לא יוכלו לעמוד בזה, והם פשוט התרגשו.
האמת שגם בשלב הזה בסרט, אני חושבת שכבר אנחנו ערוכים כבר להתרגשות הזאת, וגם אהבתי את זה שהמלצרית אומרת להם, אתם רוצים לאכול, כי תכף סוגרים את המטבח, ומה פתאום לאכול? אנחנו רוצים לשתות יין. זאת אומרת, אנחנו לא גשמיים, אנחנו באיזה אוכל, רק באנו לשתות.
כן.
ובכלל גם מה שאתה אומר כאן, אני חושבת ש... אהבתי נורא בסרט באמת את המפגשים האלה שיש בהם פער. אפילו אם חוזרים לאיציק מרציאנו, הסוכן הגדול ממיאמי, אגב, זה נורא מצחיק, וזה גם, זה דברים שהם נכונים לכל החברה שלנו בישראל, אם רגע נסתכל על הכל כעל איזה פרובינציה, גם פה בארץ, לפעמים בא איזה במאי שהחי בחול, וישר יש עליו איזה, יש לנו את הרספקט הזה, שהוא מגיע מארצות הברית, זה נורא דומה לזה שבבניין הגיע מישהו ממיאמי, וישר ברור לנו שהוא ביג שוט, יש את הקטע, סצנה שמאוד אהבתי, שססון גבאי הולך לאודישן. אז יש את הקטע שהוא אומר, שהיא שואלת אותו, העוזרת של המלהקת, שמצלמת אותו, והיא אומרת לו, רגע, אתה הגעת דרך? הוא אומר, לא, אני דרך איציק מרציאנו. הוא אומר את זה בגאווה, ועל הפנים שלה אתה רואה שאין לה מושג מי זה, זה עוד איזה שם. וגם אהבתי נורא את המפגש הראשון של טובה ומאיר, יחד עם איציק. אגב, בדברים שאני, איך אני יודעת על משהו, גם זה שאני מתחברת אליו, גם שאני רוצה לראות אותו עוד פעם, וגם שאני ככה מאמצת לי איזה משהו לחיים מתוך הסרט. אז נהיה איזה משהו...
מה, התחלת להכין קוקטיילים?
לא, אבל התחלתי להגיד לבן זוג שלי, כמו שהיא אומרת לו, היא אומרת לו, שמעת מאיר, תאורה. זאת אומרת, או שהיא אומרת לו, אתה רואה מאיר? דיאלוג. שהם באים לבית עם תאורה יפה, אז גם אני אומרת לו לפעמים, אתה רואה נמרוד? זאת אומרת, באותו, שזה מחווה לסרט, אתה רואה נמרוד אופניים כאלה? זאת אומרת, איזה משהו שהטון הזה... של כאילו כבר היא דיברה על זה קודם, זאת אומרת, כאילו הם תמיד, זה, כאילו זה איזה דיאלוג מתמשך ביניהם, שהיא מנסה לדבר איתו על תאורה, וזה המשך של איזה דיאלוג שבעצם אף פעם לא התקיים.
כן.
אז, ובעצם גם טובה, כאילו יש איזו הרגשה שהיא מוליכה אותו בבית של איציק, אפילו שהיא בעצמה לא הייתה שם אף פעם. זאת אומרת, היא כאילו נכנסת לאיזה עולם, הבית שלו זה איזה עולם שתמיד היא רצתה להיות בו, כאילו היא מוליכה את בעלה בתוך החלום שלה. תגיד, איך זה היה לעבוד עם השחקנים האלה? כי דיברנו קודם על זה שאנחנו מרגישים בנוח עם בערך בני הדור שלנו, פחות או יותר.
זה מעניין, אני כאילו, אתה יודע, תמיד היה לי פחד כזה מלעבוד עם, עם כזה father figures וכאלה, אנשים, תמיד נורא פחדתי מאנשים מעליי, ופחדתי בעיקר שאני כל כך, שמתוך המקום של כאילו להעריך ולתת כבוד, אני אקטין את עצמי ברמה שאני לא אוכל לעשות העבודה. באמת שזה היה מאוד מעניין. אני, קודם כל עם ליאור, בגלל שעבדתי אותו לפני, וכבר היה לנו קשר חברי, אז כבר זה היה כמעט כאילו נורא רציתי, וגם כתבתי לו את התפקיד, מתוך איזה רצון כאילו לתקן את הדברים שהרגשתי של, ש, 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 שלא עשיתי מספיק טוב בפעם הראשונה איתו. כי הייתי, עבדנו ביחד סרט קצר, והייתי completely starstruck. אני כאילו מין, לא יכולתי להתרכז כל פעם שהוא כאילו היה עומד מולי. ואני זוכר שכשסיימנו את הסרט הקצר, אני מין, ידעתי שיש לי דמות שאני מאוד רוצה כאילו לכתוב בשבילו וזה, אבל גם היה איזו מחשבה של כאילו מין, אוקיי, זאת הזדמנות בשביל כאילו עכשיו מין, שאני כבר מכיר אותה ואני כבר לא סטארסטרק, שאני אוכל לעשות כאילו את העבודה שאני באמת רוצה לעשות איתו. אז זה היה מאתגר, אבל זה היה תהליך כזה מאוד בריא, ועם ססון זה היה ממש סיטואציה של כאילו, תדעת, אני כאילו, oh my god, ססון גבי, ססון גבי, ואז הוא בא, והוא כל כך צנוע, וכל כך כאילו גורם לך להרגיש בנוח, וכל כך בא ללמוד ממך, שבאמת כאילו, תדעת, הוא שהיה שואל אותי את השאלות הכי בסיסיות, ובאופן מפתיע, אני כאילו מין הרגשתי שהוא באמת נותן לי את המושכות, במובן הזה שאני יודע את כל התשובות, כי הרבה פעמים את יודעת את התשובות, אבל את מפחדת שזה לא התשובה הנכונה, או את מפחדת שזה לא התשובה שהשחקן רוצה לשמוע. אז הוא כאילו נתן לי את הביטחון, ואני חושב שהרבה מאוד מהעבודה שעשינו הייתה באמת כאילו כזאת של, שבהרבה מובנים הוא פשוט נתמסר בצורה טוטלית, וזה היה...
אני מצליחה לזהות אגב את
מאוד לא מאיים.
אני מזהה את האמון שהם נותנים בך בסרט, השחקנים, השלישייה הזאת, שאגב, גם את ריטה לקח לי רגע לזהות, כי אני פעם, שהייתי סטודנט, לכל הזאת שהסעתי אותה פעם מבאר שבע לירושלים, לא זוכרת מה, וכאילו, לקח לי רגע לזהות שזאת היא עושה פה דמות והתמסרות כל כך גדולה, מישהי שבאמת קשה לזהות אותה מהחיים.
לא, גם עם ריטה זה באמת היה, את יודעת, כאילו, אם ליאור וססון הם גם לא היו בארץ בתקופה שליאקתי אותם, אז ידעתי שלא היה לי מספיק זמן, כאילו, לעשות להם איזו טרנספורמציה כאילו, מטורפת, אבל ידעתי שהם שחקנים מאוד משוכללים, ושבסופו של דבר יש איזה, שהם נורא מבינים את הדמויות שלהם. ועם ריטה היא הייתה מאוד מאוד שונה מטובה. כאילו לריטה אין את הדיוויות. ריטה מאוד לא חיה בסרט. ממש ההפך מחיה בסרט.
חיה במציאות.
חיה מאוד במציאות, ויש בה את הציניות הזאת, ואני חושב שבגלל שכן היה שם, לפחות איזושהי תחושה שיש שם איזשהו פצע שמדבר דרך המסך בצורה שאת לא יכולה, כאילו, את לא יכולה לייצר את זה. זה כאילו, בן אדם מביא את זה איתו. אז באמת אמרתי, טוב, עם ססון וליאור, אני לא הולך עכשיו להשתגע ולעשות איזה עבודה טרנספורמציה משוגעת. אז הנה, בוא נעשה עם ריטה, בוא נעבור איתה את החוויה הזאת. ובאמת זה היה כאילו, איתה עבדתי אחרי הרבה, כי באמת הייתי צריך לשנות את איך שהיא הולכת, את איך שהיא מדברת, איך שהיא מחזיקה את הסיגר, הכל כאילו היה באמת עבודה.
באמת השפת גוף שלה בסרט היא ממש, היא כל כך יפה, זה שאתה כל הזמן מרגיש שהגוף שלה רוצה להיות קדימה, זאת אומרת, היא תמיד רוצה לפרוץ קדימה, לצאת במחול, כל הזמן היא רוצה, ואתה רואה איך הוא נלחץ מזה, מאיר נלחץ ורוצה להשאיר או לעצור אותה מאיזה משהו, אבל אי אפשר לעצור את הדבר הזה.
כן. והאמת שזה הדבר היפה בתהליכים כאלה, שאת יודעת, את לא חושבת על המשמעויות של שינויים כאלה עבור שחקן. לא, כאילו, אני צריך שהדבר הזה יהיה על המסך, זה כל מה שמעניין אותי, ואז שאני פתאום עובר תקופה עם האישה המדהימה הזאת, ואני רואה אותה כאילו מתחילה לקחת דברים שאנחנו עושים ביחד לתוך האישיות שלה, או את יודעת, אני זוכר, הייתי שולח לתמונות שהייתי מדביק את הפנים שלה על כזה סופיה לורן, או בריג'יט ברדו, כאילו ב-60s, ואומר לה כאילו מין, תסתכלי, כאילו, תתחיל לראות את עצמך, כאילו, ואת היופי שקיים בך, כי אני צריך את זה לדמות, כאילו. וסתם, ולחשוב שהדברים האלה, אחר כך, את פתאום קולטת שהתהליכים האלה הם, תלת, שחקנים באמת יש להם את היכולת להשתמש בהם בשביל לשנות משהו בעצמם, או כאילו, מין להסתכל על עצמם טיפה אחרת, ואני חושב שהתהליך הזה היה מאוד מרגש לראות את ריטה, כאילו מין קצת סוג של פורחת.
כאילו לקחה לעצמה גם משהו מהדמות. בעצם, כשאנחנו עושים סרט, אז אנחנו ממציאים כל מיני מגבלות, ואז אנחנו נדרשים לעמוד בהם. אז יש כל מיני חוקים שאנחנו קובעים לעצמם, מנסחים לסרט. אז יש את הפעם הראשונה שאנחנו מבינים שכשעומדים במרפסת של מאיר וטובה, שומעים מי שר למעלה ברמה שהיא מזהה את הקוסמטיקאית שרה. אבל לא כל פעם שיש מישהו על המרפסת, הוא מצליח לזהות באותה רמה את מי ששר בקריוקי, נכון?
לא יודע. כאילו, כן, אפשר לזהות. אולי.
לא, אין איזה קטע שהיא אחר כך עומדת שם בחוץ, אבל היא לא שומעת שהוא שר.
זה תלוי איזה שיר, זה תלוי עם החלונות של הפנטאוס פתוחים וסגורים, זה תלוי בהרבה מאוד משתנים שכאילו מי שרוצה להתעסק בהם, אז
נכון, תמיד אומרים, תמיד אומרים מי ששם לב לזה מגיע לו, אז בסדר, מגיע לי, אבל תשמע, מגיע לי, אבל אני גם, כמו שאמרתי לך, שכשמתאהבים במישהו, אז לפעמים לא רק סולחים על הפגמים, לפעמים גם אוהבים את הפגמים, הופכים את הפגמים לאיזה משהו ש...
לא, אבל אני כן אגיד שכאילו בסופו של דבר, שומעים תמיד מאורפל מלמעלה משהו, כן? אם את מנסה להקשיב, אז את יכולה לזהות. אז לצורך העניין, אם הרגע שריטה, שטובה מקשיבה ושומעת, ויכול להיות שהיא שומעת את מאיר, זה לא משהו שאני כאילו שמרגיש לי סותר משהו בעייתי. זה מאוד לגיטימי שהיא יכולה לחשוב שהוא שר. יכול להיות, את יודעת... יש הרבה דברים שהם כאילו לא לגמרי, אני חושב שגם היה איזה משפט שהכנסתי, שהיא שואלת אותו והוא אומר לה לא, ואז זה ירד בעריכה, אבל זאת אומרת, זה כן כאילו איזה מין אופציה לגמרי, שכאילו, שכן שומעים כמעט.
שאולי זה קטע שהוא טיפה מין, אולי פנטזיה כזאת, זאת אומרת, זה איזה קטע שהוא, פנטזיה של הסרט.
זה גם זהו, זה סיקוונס כזה שפשוט הרגשתי שלא צריך להיות יותר מדי, כאילו פיקי לגבי מה בדיוק קורה. ויש רגעים כאלה, אני חושב שאלה הרגעים שאני הכי אוהב שאני הכי אוהב בסרטים, אני הכי אוהב לעשות, זה הרגעים שבהם אתה כאילו משתחרר מהקטנוניות. סליחה, לא התכוונתי.
לא, זה בסדר, זה בסדר.
אבל זה גם הרגעים שאת יודעת, שאני מרגיש שהקולנוע והצופה עושים איזושהי עסקה מסוימת של כאילו, עכשיו it's for your physical pleasure, כאילו. והדבר הזה, את יודעת, צריך להיות מסומן בצורה כזאת ש... שבאמת, ואני בטוח שלא הרגשת את הקטנוניות הספציפית שאני מדברת עליה ברגע עצמו, שכאילו, שזה כן לקח אותך, אבל לפחות אני מקווה.
לא, זה כן, וגם אני אוהבת את הרעיון הזה שאנחנו מנסחים חוקים ואז שוברים אותם בעצמנו, זה גם, זה הכל בסדר, אני סתם, אני יורדת לפרטי הפרטים שבאמת מעסיקים אותי ומעניינים אותי, ודווקא בגלל שאני מכירה את הצד הזה, אני מכירה את המקום שלך ואת ה... אבל בואי נדבר איתך על עוד משהו מטריד.
כן.
שאנחנו יכולים לדבר עליו, וזה משהו שתמיד קשה לי קצת לדבר עליו. ו... זאת אומרת, תראה, הסרט קריוקי, כמו שאמרתי, הוא היה חוויה מאוד, מאוד מאוד חזקה עבורי, לא רק בגלל שהתחברתי אליו, אלא בגלל שגם... זה תפס אותי באיזה משבר כזה מול הקולנוע, את כולנו, כל התחום שלנו, כל הענף הזה נמצא במשבר ובשאלות, והקורונה פתאום הוציאה איזה משהו החוץ, הקורונה יצרה איזה מצב שקשה להיחלץ ממנו. והיא כאילו גם, היא נכנסה, התפרצה לדלת פתוחה, כן. בעצם. והקולנוע לא חזר לעצמו מאז. ושראיתי את הסרט, אז אמרתי, איך הקולנוע הוא חי, אין לזה תחליף. עכשיו, ואני גם תמיד הייתי כזאת רומנטיקנית, נגיד שהייתי ילדה, אני זוכרת שאימא שלי אמרה לי, יום אחד, הכל יהיה במחשב, אנחנו נכתוב רק במחשב, ואני אמרתי לה, לא, מה פתאום, אנחנו תמיד נשתמש במחברות ודפים ועטים ועפרונות, וגם הייתי כזה מאלה שרק ברגע האחרון מתחילים להשתמש בטלפון סלולרי, כן. ופותחים אימייל, כזה הייתי מהסרבנית...
מצלמות פילים.
כן, כן, נורא אהבתי את הדברים האלה. כל דבר בא לי קשה להיפרד ולעבור ל... וכמובן שגם אני נכנעתי והתמסרתי לטכנולוגיה, ואני גם מוצפת בדבר, כן. הזה
נותנת ל-AI לכתוב לך תסריטים.
ועכשיו AI מפחיד אותי, כן, נורא. מאוד, עכשיו מאוד. AI מפחיד אותי ברמות, כן. זאת אומרת... שאני לא מבינה את זה לגמרי, אבל אני כן כבר מספיק מבוגרת בשביל להבין שזה יקרה. שכמו שכל דבר קרה, הדבר הזה גם יקרה, ואתה מכיר את זה שאתה מסתכל נגד על אנשים מבוגרים, שהם מדברים על, לפעמים אומרים, האתר של הקופת חולים, אני נכנסתי וזה לא נותן לי, זה לא נותן לי לרשום, נכון? אתה מכיר את הדבר הזה, זה משגע אותי, ואז אני אומרת, אוקיי, אני אהיה הדבר הזה.
אולי אנחנו כבר הדבר הזה? אני
לא יודע. לא, אל מול ילדים קטנים, אני חושבת, נגיד, כן, אנחנו כן כבר קצת הדבר הזה, אנחנו כן כבר.
אני חושב שהדבר הזה בעיקר קשור גם בבוז שיש לך כלפי זה, ואני לא משנה כאילו מה זה, כל עוד זה מרגיש לא של הדור שלי, אני הצעיר, כל עוד כאילו יש את התחושה, אפילו הכי קטנטנה של חוסר רלוונטיות, מיד אני אומר כאילו, אוי, אני בז לזה, וזה כאילו גרוע, ואז, את יודעת, כבר בגיל 25 הרגשתי כאילו קצת נכה טכנולוגית, וקצת, מותר להגיד את זה היום?
מה?
כן, פתאום הרגשתי נורא לא פיסי, כן. קצת...
מאותגר.
מאותגר טכנולוגית, או את יודעת, אז כאילו מרגיש שזה יכול לקרות בכל גיל, זה קצת קשור לגישה, לא?
אבל מה שרציתי, לנהל רגע אחורה, מה שרציתי להגיד זה שראיתי את הסרט, והוא כל כך גם, כמו שאמרתי, כבר תיארתי את החוויה, ראיתי אותו בלפטופ שלי הקטן, במיטה שלי.
כן. שאני חי עם זה בשלום, אגב. הייתי עם אוזניות?
כן.
אוקיי, אוקיי.
גל מהנהן פה. מרוצה, מהנהן בשמחה, ראיתי אותו עם אוזניות, והייתה לי צפייה מדהימה.
כן.
וכל הזמן שואלים אותנו על העניין הזה, ואני גם שואלת את עצמי, על העניין הזה של הצפייה בקולנוע. אז בעצם יש שני דברים. דבר אחד זה העניין של סרט קולנוע בכלל, שזה דבר שאני מאוד מאמינה בו, שהוא עדיין חזק יותר מהכל, דווקא ככל שהסדרות יותר, שהעולם הזה של הסדרות יותר משתכלל ומתחזק, ובאמת יש סדרות שהן כאלה, באמת יצירות מופת, אז אין לי את ה... בטח שאין לי זלזול, יש לי רספקט ענק לסדרות, ואני אוהבת לראות סדרות, אבל זה גם גורם לי באיזשהו מקום להעריך יותר סרטים, סרטים טובים שמצליחים בפרק זמן של שעה וחצי, או אפילו שלוש שעות, לספר סיפור שלם ודחוס ומלא, ולהכניס אותי לעולם כזה כמו הסרט הזה, ומשאיר לי טעם של עוד והרצון לראות גם את הלוקיישנים שלא היו בסרט, ושהוא לא עושה עליי שום מניפולציות כאלה של להמשיך לראות את הפרק הבא, או להגיע כן. למספר מסוים של פרקים, או שיש בו איזה באמת דיוק אומנותי שלם. אז זה דבר אחד, שזה סרטי קולנוע, אבל מה עם הבתי קולנוע? אני כל הזמן שואלת את עצמי את השאלה הזאת.
אתה יודע, כאילו, את יודעת, אני הכינו אותי לפני שקריוק יצא לזה שכאילו אין, אנשים לא הולכים לקולנוע, ובעיקר לא קהל היעד שהוא כביכול הקהל היעד הראשוני של כאילו האוכלוסייה היותר מבוגרת שהם כביכול התחברו בקלות לסרט הזוגיות של אנשים בני 60. אבל אני לא יודע, אני כאילו די שמרתי כל הזמן על אופטימיות, ואת יודעת, הסרט עשה עבודה יפה בבתי הקולנוע, וכן הרגשתי מין את התחושה הזאת שכאילו, הנה, זה קורה, ואנשים באמת מדברים על סרט וזה, ואני חושב שזה הרבה בסוף קשור לזה ש... אין מה לעשות, אתה צריך להצדיק את הכרטיס ושוב, ואני... ובלי, את יודעת, לזלזל באף ז'אנר או אף זה, אבל אני חושב שכנראה שהיום סרטים שנותנים לך... חוויה קולנועית, ושוב, זה מושגים כאלה שאנחנו כבר, מה זה אומר בכלל, אז לצורך העניין בקונטקסט של קריוקי, חוויה קולנועית היא הדומיננטיות של מוזיקה, תדעת.
אבל יש היום דרכים באמת לראות, יש היום דרכים לראות בבית, יש לך בטוח איזה מערכת צפייה.
אז כן, אבל תדעת, זה גם הדומיננטיות של מוזיקה, זה הרעיון שכאילו שאתה מייצר סרט שיש לו איזשהו... נקרא לזה תחושת אירוע קולנועי במידה מסוימת. עכשיו שוב, אני מהאמצעים הדלים שלי, וזה, ניסיתי כאילו לייצר את התחושה הזאת, את יודעת, שיש פה סרט שכאילו כיף לראות אותו על מסך גדול, ואם זה לא מדבר אליך, כיף מאוד לראות אותו עם עוד אנשים. וברגע שאת אומרת, אוקיי, אני רוצה לעשות סרט קולנוע, אז אני חושב שאיפשהו מאחורי, כאילו, איפשהו בראש צריך להיות הרעיון הזה של כאילו, מה ההצדקה הקולנועית. וזה לצערי, כי פעם זה לא היה משנה, כל עוד זה היה פוטאג', אז היה אפשר ללכת לראות. והיום אני חושב שצריך טיפה להצדיק את זה. אז, 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 אז הגישה שלי זה באמת כאילו, אוקיי, זה לא רק סיפור טוב, וזה לא רק מקסים וזה, אני גם כאילו מבטיח שיש שם, שיש אלמנט בידורי, שכיף לחלוק אותו ביחד, וגם שיש איזה מין תחושה של באמת כאילו אירוע. והדבר הזה הוא מאוד חמקמק והוא מאוד קשה לעשות, אבל אני חושב שזה משהו ששווה לשאוף אליו.
לגמרי, וגם הסרט הזה הוא חד משמעית אירוע קולנועי, בעיניי, על אף שראיתי אותו ככה. הוא לגמרי סרט שאני בטוחה שהוא נועד למסך הגדול, אבל התאיות האלה, זה דברים שאני אומרת לך בכנות, מחשבות שיש לי ככה, שיחה שיש לי עם עצמי, ששואלים אותי על זה, אם מישהו מראיין, נגיד, ושואל אותי על זה, אני מרגישה ישר מותקפת, ויש לי את הצורך להגן על הקולנוע ולהגן על הדבר הזה, אבל זה גם בגלל שאנחנו מדברים פה עכשיו בינינו, זה גם, אנחנו יודעים שגם בקולנוע הישראלי, הפורמט, גם הכלכלי, המבנה הכלכלי של הדבר הזה, הוא שאנחנו זקוקים לצופים שיבואו לראות הסרט בקולנוע. והבתי קולנוע פה מחוברים גם למפיצי הקולנוע, והכל מחובר ביחד, וזה הכל יקרוס בעצם אם לא יהיו צופים. ואגב, יש משהו גם בזה שסרטים הם, סרטים מרימים אחד לשני. אגב, לפני שאפס ביחסי אנוש יצא, אני זוכרת שישבתי עם איזה מישהו, עם גם איזה קולנוען, שהוא בערך למד שנה מעליי, לא זוכרת כבר, ודיברנו, זאת אומרת, אני כן זוכרת, אבל זה לא משנה, והוא אמר, מעניין אם מישהו מהדור שלנו, יצליח להביא 100,000 צופים לקולנוע. זאת אומרת, כי לפני זה, זה היה גם תקופה כזאת שזה דור מעלינו שהביאו צופים, והייתה כן. תקופה חלשה מאוד, הייתה תקופה די חלשה לקולנוע ישראלי, כן. ואז באמת הסרט הביא 600,000 לקולנוע, ואז היה גל כזה גבוה, כי סרטים גם הם מרימים אחד לשני שיש סרט, בגלל זה אנחנו גם עם כל התחרות שיש בין הקולנוענים, שאנחנו מתחרים כל הזמן על אותם... על אותם תקציבים וכל הדברים האלה, בעצם אנחנו, זה אמיתי הדבר הזה, שההצלחה של אחד היא משמעותית לגמרי. לאחר.
ואגב, גם ההפך הוא נכון. נכון. זאת אומרת, כשאת הולכת לסרט, והוא לא טוב, ישראלי והוא לא טוב, את יודעת, אני כאילו מין אומר, אוי לא, הם עכשיו יחשבו שכל הסרטים הם כאלה, את יודעת? ואז יש את התחושה הזאת של כאילו איך...
כאילו האמון של הקהל בקולנוע ישראלי...
בדיוק, צריך כל הזמן לשמר את זה.
זה כמו איזה גבר בוגד שצריך כל הזמן לשכנע את אשתו שעכשיו הוא בסדר. זה צריך לעבוד באמון הזה כל הזמן, כי תוך שנייה זה הולך לאיבוד. אז מה אתה אומר על זה?
לא, א' כל אני מרגיש שיש, שלפחות היציאה של קריוקי הייתה די בתקופה של כאילו גל מסוים, של סרטים מעולים, אבל גם פשוט כאילו איזה מין התעוררות קטנה של אחרי הקורונה, שאתה יודעת, מאוד דדיגה אותנו, אבל גם
אני חושב ש... וגם יש סרטים באמת ישראלים נורא טובים
בדיוק, בתקופה הזאת. בדיוק, הסרטים היו מעולים, אז כאילו באיזשהו מקום הרבה מתחושת התחרות, כי תשמעי, זה נורא נורא קשה, כי ברגע שסרט יוצא, פשוט זורקים אותך לזירה עם כל הסרטים האחרים, ואת עוברת מתחרות לתחרות לתחרות לתחרות, שבסוף זה כאילו אנשים שהם... חברים שלך, קולגות שלך, אנשים שאת מכירה, אנשים שאת לא מכירה, אבל מעריכה, ופתאום הכל הופך להיות כל כך טעון, שבאמת יש משהו נורא מנחם ברעיון הזה של כאילו, אנחנו נרים אחד את השני. וכן, אני כן מרגיש שבתקופה שקריוקי יצא, היה איזה תהליך כזה, או איזו תחושה כזאת של, יש איזו התעוררות מסוימת. אז כן, תשמעי, זה היה נורא גם... מספק וכיף, כי כל הסרטים האלה צולמו בזמן הקורונה, זאת אומרת, כולם עשו סרטים בתקופה שהם לא ידעו אם ייפתחו בתי הקולנוע מחדש, ומתי זה יקרה, ולעשות כאילו, ולעבוד כל כך קשה, תראית, לצלם בסגר, ואנשים נדבקים, כאילו דברים באמת איומים.
צילמתם את זה בסגר?
אנחנו צילמנו בסגר שלישי, ופעמיים סגרנו את ההפקה בגלל שאנשים נדבקו, קחי בחשבון, תראית שזה, הקאסט הוא חלקו, כאילו זה, הרבה קבוצות סיכון היו על הסט.
אני רוצה לשאול אותך על זה משהו, אני יכולה?
כן. לא, אבל רגע, אני רק אסיים את הנקודה שחלק מה, אני חושב, גם מהקסם של, תדעת, עם כמה שזה היה נורא, אבל הרבה מאוד מתהליך היצירה התיישב נורא לאנשים, כאילו עבורנו, על הרעיון הזה של, אוקיי, אנחנו יכולים רק לקוות שהכל לא יחזור, אז בוא נעשה סרט שכאילו מין יחזיר אותם, או בוא נעשה סרט שכאילו יצדיק או יזכיר לנו מה אנחנו אוהבים בקולנוע. אז במובנים מסוימים זה היה מאוד, תראית, לעשות סרט על, על כזה חגיגת הקולנוע וחגיגת החיים, את יודעת. אז כשהוא יצא בדיוק בסוף המגפה, זה הרגיש כאילו תזמון כזה בריא ונכון.
אגב, אני כן, למרות מה שאני אומרת, אני כן אופטימית. אני כן אופטימית סתם כי אני פשוט שונאת להיות פסימית. אני כן אופטימית.
גם אני. כן חושב אבל שזה גם הרבה מאוד קשור פשוט בתכנים, ואני חושב שהרבה פעמים לקולנוע ישראלי יש שם של... יודעת, או של אנשים יכולים להגיד דברים כמו, אוי, אני לא יכול לראות סרטים בעברית, או לצורך העניין, שאתה, את לא מכירה את זה שאומרים את זה?
לא, אני מכירה את זה, שבסוף הסרט קמה מישהו ואומרת, סרט ארוך נורא. כן,
ואז יש את העניין של כאילו קולנוע ישראלי נתפס כקולנוע מטיפני, או באופן כללי קולנוע אמנותי נתפס כקולנוע מטיפני, ואנשים קצת כאילו מתנגדים לזה. ואני חושב שבאמת יש משהו שאני כצופה, אני כאילו, את יודעת, הרבה מחוויית היצירה קשורה, את מדמיינת את עצמך כצופה, ומה היה גורם לך ללכת, וככה את כאילו מצליחה לסנן איזה מין סרט את רוצה לעשות. ואני חושב שכאילו, עבורי זה תמיד כאילו הרעיון הזה של כאילו, בוא נעשה סרט, כאילו, זה צריך להיות סקסי, זה צריך להיות כאילו, אתה באמת, הרעיון הזה של פריבילגיה, של כאילו, אני עושה סרט בשביל עצמי, או בשביל האומנות, או זה לא מה שאני מתחבר אליו אישית. אני כל הזמן כאילו במקום כזה של איך אני לא עושה סרט רק בשביל קהל, אבל איך אני עושה סרט שאני והקהל כאילו נאהב, נכבד, נעריך, איך כאילו הדבר הזה יכול לקרות.
אני חושבת שרואים את זה בקולנוע שלך, גם בסרטים הקצרים שלך, גם את הדבר הזה, ואמרת קודם שזה מעניין שהסרט הוא כמו איזושהי תרפיה שאתה מבין אחר כך, אבל אתה לא עושה את זה כתרפיה. זה גם דבר שתמיד נורא מעצבן אותי, שעושים סרט למה לעשות תרפיה?
למה שאני רוצה לראות את התרפיה שלך?
למה גם לעשות בסרט? זה יותר יקר מטיפול אמיתי, וזה... זאת אומרת, זה הדברים שהם, זה יכול להיות שאחת התוצאות שזה תהיה תרפיה כלשהו, שזה יהיה תיקון כלשהו, אבל בדרך כלל זה יהיה מכיוון לא צפוי. זה לא יהיה משהו שאפשר לתכנן מראש.
אבל זהו, זה בדיוק הדברים שאני אומר, בשביל להביא את הצופים, אנחנו צריכים לגרום להם להרגיש שאנחנו דואגים להם וחושבים עליהם ומעוניינים בהנאה שלהם. תשמעי, אין הרגעים הכי יפים של לשבת בקולנוע הזה ש... את יודעת, אני זוכר ש... את החוויה של כאילו, שכולם עושים ביחד, ואת שומעת את זה, וזה כאילו, מאות אנשים שעושים את הפעולה המפגרת הזאת ביחד, וזה נשמע, כאילו זה רועם.
אתה זוכר את הסרט הראשון שראית בקולנוע?
כן. חבורת הזבל. זה פשוט כאילו... ופחדתי, אני הייתי בן, לא יודע, 4 או משהו.
איפה זה היה?
בקולנוע רינה, בחולון. ואני ירדתי מתחת לכיסא, והסתתרתי.
אהה, עם מי ראית את זה, עם מי היית?
עם אחותי, לבנת, נראה לי.
וואלה.
כן. מה שלך?
רגע, מה הסרט? יו, אני זכרתי את זה ושכחתי מה זה היה, אבל זה גם היה איזה משהו כזה, כאילו, זניח, לא זוכרת מה זה היה.
כן.
יכול להיות שזה היה איזה אפילו...
תגידי שזה היה כזה מין...
זה יכול להיות שזה היה נשיקה במצח או משהו, או אישה יפה או משהו, מה להגיד שזה היה?
מעניין שיחה.
לא, אני מנסה לחשוב כאילו מה התשובה הטובה לזה.
אני אגיד לך תשובה אחת. בימאית
מוערכת, מה התשובה? כאילו מין, הלכתי לראות את...
דווקא התשובה, לא, תראה, סרטים שגם אני...
סולאריס.
סרטים ש... לא עד כדי כך מבוגרת, סרטים שהשפיעו עליי גם מאוד, זה גם סרטים שראיתי שוב ושוב עם אחותי, שנגיד, שהיו עוד פעם בערוץ אחד. ואני רק בדיעבד מבינה כמה הם השפיעו עליי, הצפייה החוזרת וגם המציאה של כל הטעויות וכל הדברים האלה.
כן.
ביאסנו בסוף את ה...
כן, אפשר לשנות את המיקום של החלק הזה.
אפשר לשנות את המיקום. או שזה, כן.
לא, אבל לסיכום,
כן.
אני רוצה שוב להודות לך. היה לי תענוג, ואני מקווה שגם לך, ואולי זה. בואי נעשה הסכם שכל סרט שיוצא לאחד מאיתנו, אנחנו עושים פודקאסט על הסרט.
טוב. ותודה לגל.
ותודה לגל לב. יאללה, להתראות.
ביי.